בואו נתאר לעצמנו תרחיש כזה. אזעקה עולה ויורדת, פתאום פולחת את האוויר, טילים בדרך, ויש ממש שניות בודדות למצוא מחסה.
כן, מצב של פאניקה מוחלטת.
בדיוק. אדם רץ ברחוב בפאניקה, הלב דופק, האינסטינקט ההישרדותי פשוט משתלט על הכל. ותוך כדי הריצה המטורפת הזאת למקלט, הוא נתקל בטעות בשולחן זכוכית יקר של אחד השכנים, ופשוט מרסק אותו לרסיסים.
וואו, אוקיי.
עכשיו, כשהאבק שוקע והסכנה חולפת, עולה השאלה, האם יש כאן חובה לשלם על הנזק? כאילו, ההיגיון הפשוט, ואולי גם החמלה האנושית, זועקים שברור שלא.
ברור, מדובר במצב של חיים ומוות.
נכון. פאניקה טהורה, בלי שום כוונה להזיק. אבל המקורות שעומדים במרכז הצלילה לעומק שלנו היום, טוענים משהו שונה לחלוטין. הם מציגים תפיסת עולם שפשוט מרסקת את האינסטינקטים הבסיסיים ביותר שלנו לגבי אחריות. ברוכים הבאים לעוד יון מעמיק.
תודה. תראה, התרחיש הקיצוני הזה שהבאת, הוא שער כניסה פשוט מצוין לאסופת הרשימות שאנחנו מנתחים היום. המסמך הזה, שנקרא פנחס תשפ"ו, הרב הלוי.
שזה מסמך תורני פילוסופי מרתק.
לגמרי. ומה שבאמת מרתק בו, זה חוסר הנכונות שלו להישאר באזורים המופשטים של התיאולוגיה. הוא ממש יורד לתוך הרזולוציות הקטנות והמאתגרות ביותר של החיים שלנו.
בקטע של שאלות על מוסר, משפט.
בדיוק. איך הדברים האלה מקבלים ביטוי ברגעים הכי בנאליים או הכי דרמטיים שיש. המסמך לוטח את המושג הזה אחריות ומפרק אותו לגורמים, מהפסיכולוגיה העדינה של מנהיגים עד לפיזיקה של כוחות בלתי נראים.
ואפילו לניהול המיקרוסקופי של המזגן שלנו שנגיע לזה אחר כך.
כן, גם לזה נגיע.
המטרה שלנו היום בניתוח הזה היא בעצם להבין את המנגנונים מתחת לפני השטח. לא רק מה הפסיקה אומרת, אלא למה היא אומרת את זה. איך שאלות טכניות מסתירות רשת שלמה של תובנות על טבע האדם. אז כדי להתחיל, בוא נדבר קודם כל על האגו האנושי.
הנושא האהוב על כולנו.
כן, ואיך אנשים מתמודדים עם העברת כוח. המקורות לוקחים אותנו ממש לפרשת פנחס, לרגע ההיסטורי שמשה רבנו מתבקש להעביר את ההנהגה ליהושע בן נון.
שזה רגע מכונן. הציווי האלוהי שמשה מקבל שם הוא מאוד ברור. הוא סמכת את ידך עליו. יד אחת. כלומר, שימוש ביד אחת כדי להעביר את הסמכות.
משה אמור לשים יד אחת על הראש של יהושע, וזהו.
נכון. אלא שכשאנחנו קוראים את הביצוע בפועל, הפסוק אומר, ויסמוך את ידיו עליו. שתי ידיים. משה פשוט חורג מהפרוטוקול המפורש ונותן כפול ממה שהתבקש.
שזה מעניין. למה הוא עושה את זה?
המסמך מביא מדרש שמסביר את זה עם אנלוגיה. מלך מבקש משליח לתת לאוהבו שאה אחת של תבואה. אבל השליח מיוזמתו מחליט לתת שתי שאות. הפעולה הזו מוגדרת כפעולה שנובעת ממה שנקרא עין טובה.
וואו, עין טובה. את יודעת, כשמסתכלים על הפסיכולוגיה של מנהיגות בעולם האמיתי, העין הטובה הזו היא משהו די נדיר.
לגמרי.
כאילו, תחשבי עם מנכ״ל של איזה חברת ענק שפורש. אפילו אם הוא עושה חפיפה מסודרת למחליף שלו, בסתר ליבו יש לו איזו תקווה קטנה שהמניות קצת ירדו ברבעון הראשון, נכון?
ברור. כדי שירגישו בחסרונו.
בדיוק. צורך אנושי להרגיש חיוניים, שיגידו בתקופה שלו זה לא היה קורה. לוותר על כוח מלווה בדרך כלל בצרות עין כזו מול המחליף. אבל משה רבנו עושה בדיוק את ההפך מהאינסטינקט הזה, הוא יוצק את כל כובד המשקל שלו, שתי הידיים, לתוך ההצלחה של יהושע.
נכון, וההתגברות הזו על האגו לא נעצרת רק שם. הטקסט מחבר את הרעיון הזה למקרה היסטורי אחר על רבי חזקאל לנדא, הנודע ביהודה.
פוסק הידוע מפרג.
כן, מהמאה ה-18. המסמך מספר שהגיע אליו קבוצת עניים שביקשה סיוע כלכלי קריטי. עכשיו, הנודע ביהודה היה אדם בעל אמצעים.
הוא יכל פשוט לחתום על צ'ק ולסגור עניין.
בדיוק. אבל במקום לתת להם את כל הסכום שהם היו צריכים ולפתור להם את הבעיה על המקום, הוא בחר לתת להם רק את רוב הסכום. הוא השאיר פער קטן בכוונה.
רגע, זה ממש הפוך מהאינסטינקט של כל פילנטרופ. הרי הפיתוי הכי גדול זה להיות המושיע הבלעדי, לפתור הכל מאלף עטף ולצאת הגיבור. למה שהוא יעשה דבר כזה?
תראה, התלמידים שלו גם שאלו אותו את זה בדיוק, והוא ענה להם ממשנה ממסכת אבות, שאומרת, הרוצה שייתן ולא ייתנו אחרים, אינו רעה בשל אחרים. המנגנון פה הוא פשוט מבריק.
איך בעצם?
כי מי שלוקח על עצמו את כל מפעל החסד, הוא בעצם חוסם את הקהילה מלהשתתף. הוא מונע מאנשים אחרים את ההזבנות לצמוח מתוך נתינה בעצמם.
וואו, אז החסד שלו היה לא רק הכסף, אלא זה שהוא ריסן את הצורך שלו להיות הגיבור הבלעדי?
לגמרי. הוא צמצם את עצמו כדי להשאיר וקום שאחרים יוכלו למלא. זו עין טובה בשיאה. לנהל את המניעים שלך עד לרמה שאתה חושב על המקום הרגשי של האחרים סביבך.
זה מרחיב דעת, הדיון הזה על כוונות. אבל פה המקורות שאנחנו קוראים עושים פניית פרסה די חדה.
כן, המעבר לקרקע המציאות.
בדיוק. אם אצל משה והנודע ביהודה, ההתמקדות היא במניעים הפנימיים, פתאום אנחנו נזרקים למציאות הפיזית הקשה. נחזור לתרחיש האזעקה והחלון השבועי מקודם. תרחיש בשבו, לכוונות מסתבר, אין שום משקל.
נכון. המעבר הזה בוחן את גבולות האחריות שלנו במצבי קיצון. כמו שאמרנו, אדם רץ בזעקה, מחפש מחסה, ושובר שולחן או חלון של מישהו אחר. המסמך מביא פסיקה של השח, שקובע שיש עליו חובה מוחלטת לשלם על הנזק. למרות תום הלב.
רגע, בוא נעצור פה. זה מרגיש קצת חסר רחמים לחלוטין. המשפט המודרני מכיר בדברים כמו כוח עליון, או הגנה של מצב דחק.
אמת.
הבן אדם תחת איום על חייו, הוא פועל מתוך הילחם או ברח, הוא לא יכול לחשב מסלולי הליכה בין הציצים וזכוכיות. למה המערכת פשוט מתעלמת מהפניקה שלו, ומטילה עליו אחריות קרה כזו?
תראה, ההתנגדות הזו מאוד מובנת, אבל היא נובעת מערבוב שעושים בין אשמה מוסרית לבין אחריות ממונית.
כלומר?
הפסיקה לא אומרת שהוא חטא. אין כאן שום עונש מוסרי. המערכת המשפטית הזו מבוססת על העיקרון של אדם מועד לעולם. הגוף של האדם הוא תמיד, אבל תמיד, באחריותו הבלעדית. ער, ישן או בפניקה.
אוקיי, זה מעניין.
ויותר מזה, העיקרון כאן נקרא מציל עצמו בממון חברו. ההלכה לגמר מצירה לו לברוח, ואפילו להרוס רכוש בכוונה כדי להינצל. החיים קודמים להכל.
אז מותר לו לשבור את החלון כדי להיכנס למקלט.
מותר בהחלט, אבל, וזה אבל ענק, היתר להשתמש ברכוש של מישהו אחר כדי לשרוד לא מפקיע את זכות הקניין של אותו אדם. החלון של השכן לא מפסיק להיות שלא רק בגלל שאתה פחדת.
אז אתה רשאי להציל את עצמך, אבל אתה פשוט לא יכול לעשות את זה על חשבון הארנק של השכן. המערכת דורשת שתישא בתוצאות הפיזיות של הגוף שלך בעולם תמיד.
בדיוק, זה מודל של אחריות טוטלית.
אז אם המודל הזה דורש אחריות כזו על תנועת הגוף, זה מעורר שאלה פילוסופית מטורפת כשמכניסים פנימה טכנולוגיה ופיזיקה. כאילו, אם הגוף הוא שלוחה של אחריות שלי, מה קורה כשאני מפעיל כוח בלתי נראה שזז במקומי?
אתה מדבר על מגנטים.
כן, המגנטים. האם הכוח הפיזיקלי הוא ההמשך של הגוף שלי?
השאלה הזו נידונה בהקשר של איסור הוצאה מרשות לרשות בשבת. הפעולה הרי אסורה אם אדם עושה אותה בידיים. אז עולה השאלה, מה קורה אם אדם עומד ברשות היחיד ומשתמש במגנט חזק כדי למשוך חתיכת ברזל מרשות הרבים?
בלי לגעת בברזל פיזית.
כן, הברזל מרחף באוויר, נכנס פנימה, והוא מעולם לא נגע בו.
תשמעי, האינסטינקט הראשוני שלי הוא להגיד שיש פה פריצה במערכת. זה כמו טריק של ג'די. היד לא זזה, כוח המשיכה המגנטי עשה את העבודה. אני לא הכנסתי את זה.
ויש באמת פוסקים, כמו בעל ההר צבי, שנוטים להקל בזה בתנאים מסוימים. הם אומרים שחסר המגע הפיזי הישיר, ולכן זה מוגדר כגרמה, שזו גרימת תוצאה באופן עקיף.
אוקיי. ומה הרב הלוי אומר על זה?
המסמך מביא פסיקה נחרצת של הרב הלוי שאוסר את זה לחלוטין. וההסבר שלו מספק תובנה מרתקת על איך ההלכה רואה שיחות אנושית. הוא משווה את המגנט ליריית חץ מקשת.
יריית חץ? איך זה קשור למגנט?
תחשוב על זה, כשאתה יורה חץ, היד שלך עוזבת את המיתר, והחץ ממשיך לעוף מהאנרגיה הקינטית ופוגע במטרה.
אוקיי.
הקשת לא נוגע במטרה בעצמו, ובכל זאת התוצאה מיוחסת אליו ישירות, כאילו הוא נתן שם מכה עם היד שלו. אותו דבר עם מגנט, השדה המגנטי הוא לא סתם תופעת טבע אקראית שקרתה פתאום.
זה כוח שאני ניתפתי באופן מודע.
בדיוק. הכוח הבלתי נראה הזה הוא זרוע ארוכה של הרצון שלך. הוא מוגדר ככוחו של האדם.
וואו, אז המנגנון הזה לא משאיר שום מקום לטריקים מחשבתיים? אי אפשר להתחבא מאחורי שדות פיזיקליים כדי לנער מאיתנו אחריות.
לגמרי לא.
אז הקו שמחבר בין הזעקה למגנט הוא הלקיחת בעלות המוחלטת על ההשפעה שלנו בעולם, בין אם זה בטעות ובין אם מרחוק, כל אדווה קטנה שאנחנו יוצרים רשומה על שמנו.
נכון.
ומכאן המסמך מבצע עוד קפיצה. דיברנו על נזקים כבדים וכוחות כבידה, ופתאום הדיון עובר למיקרו ניהול של נוחות ורווחה. כאילו, מפאניקה בהזעקה לפולמוס על המזגן, למה שמערכת כזו גדולה תיכנס לפרטים פרוזיים כמו הפעלת מזגן?
כי המערכת לא רואה בנוחות גופנית משהו שולי. המסמך מביא פולמוס על הפעלת מזגן בשבת על ידי בקשה מגוי, ביום של שרב קיצוני פה במזרח התיכון.
שזה שונה מההלכות באירופה הקרה, נכון?
בדיוק. באירופה היה קונסנזוס שמותר לבקש להסיק את התנור, כי קור עז הוא סכנה בריאותית שאפשר לחלות ממנה. אבל כשהגיעו למזרח התיכון, שאלו מה עם חום קיצוני? האם דינו כקור?
אנשים בדרך כלל חושבים שחום זה רק זיעה ואי נוחות, וקור זה ממש סכנת כיפאון.
נכון, ופוסקים מסוימים, כמו החלק את יעקב, החמירו ואמרו שחום הוא רק מטרד ולכן אסור. אבל הרב הלוי מצטרף לגישה שמקלה, בדומה לרב עובדיה יוסף ביביע אומר.
ומה ההסבר שלהם?
הם נשענים על מושג שנקרא שבות דשבות במקום צער.
שזה אומר?
זה אומר שפעולה שאסורה רק מדרבנן בשביל מטרה מסוימת, מותרת כשיש צער גדול שעלול להוביל למחלה. החום הכבד פה הוא לא סתם אי נוחות, הוא ממש מחולל חולי. אז ההלכה מגלה פה רגישות עצומה למערכת העצבים והסבל הפיזי של האדם, ומתירה דברים מסוימים כדי להגן עליו.
מדהים. והרגישות הזו לטבע ולפיזיולוגיה מגיעה אפילו לביולוגיה של חיות באחת הפסקאות ההזויות במסמך.
בדיקת האנטומיה של עופות?
כן, עופות על חוט. זה הרגיש לי כמו זיהוי פלילי של ציפורים. תסבירי רגע על המבחן המעשי הזה.
אז כדי לדעת אם עוף הוא טהור או דורס וטמא, כשאין לנו מסורת ברורה עליו, מעמידים אותו על חוט מתוח ובוחנים איך הוא נאחז בו.
מה מחפשים לראות?
אם העוף מפצל את האצבעות שלו, נגיד, שתיים פונות קדימה ושתיים אחורה, זו אחיזה חזקה מאוד.
כמו של תוכי כזה.
בדיוק. זה מעיד שהמבנה הביולוגי שלו נועד לאחוז ולשסע טרף. לכן הוא דורס וטמא. אבל אם יש לו אצבע יתירה או סימנים פנימיים כמו זפק וקורקבן נקלף.
רגע, מה המנגינון מאחורי הקורקבן הנקלף?
הזפק הוא כיס אגירה למזון, והקורקבן שמתקלף בקלות מראה שמערכת העיכול שלו מותאמת לתחינת זרעים וצמחים, לא לעיכול של בשר טרף נע, אז הוא כנראה טהור. הכל פה ניתוח פונקציונלי של ביולוגיה.
וואו, לרדת לפרטים של איך הציפור נאחזת בענף, והפירוק הזה לפרטים ממשיך גם מעבר לפיזי אל תוך הרגש האנושי. אחת ההבחנות שם מדברת על תעדוף בין ביקור חולים לניחום אבלים.
כן, שזו הבחנה מאוד עדינה.
על פניו, תראי, חולה שוכב במיטה, הוא צריך עזרה פיזית, תרופות, אבל אבלים מתמודדים עם משהו שכבר קרה, עם העבר. ההיגיון אומר שהצלת חיים של החולה צריכה לקבל קדימות, לא?
זה נשמע הגיוני, אבל הקביעה במסמך היא שניחום אבלים קודם.
למה בעצם?
המנגנון הפסיכולוגי כפול. קודם כל, ניחום אבלים נחשב חסד גם עם המתים וגם עם החיים, אז זו מעטפת גדולה יותר, אבל המיקוד האמיתי הוא באיך המצווה מתבצעת. המסמך אומר שהמטרה היא לא פשוט להגיד טקסט כמו תנוחמו מן השמיים וללכת.
אז מה העיקר?
העיקר הוא הישיבה הפיזית עם האבל, שמייצרת השתקת רוחו. בעוד חולה צריך התערבות אקטיבית, האבל נמצא בכאוס מוחלט, בריק. הנוכחות השקטה הזו, שמישהו יושב לידו בתוך הכאב בלי לנסות לתקן אותו, היא זו שמייצבת את נפשו.
שזה מדהים איך המערכת מנסה ליצור סדר ורוגע בכל ממד. משדות מגנטיים לערך אצבעות של ציפורים ועד נוכחות רגשית. והסדר הזה חודר תכלס אפילו לצלחת שלנו.
הדיון על העוגה מול פשטידת האטריות?
כן, הקוגל. כשיש לך על השולחן עוגה אפויה וקוגל אטריות מבושל, המסמך לא משאיר לך להחליט לפי החשק. הוא קובע היררכיה מאפה קודם לתבשיל.
ההיררכיה הזו נובעת מהחשיבות של המזון, מאפה שנעשה בתנור קרוב יותר ללחם, שהוא הבסיס לתזונה, ולכן יש לו קדימות היררכית בברכות לעומת תבשיל שנעשה בסיר. והדקדוק הזה ממשיך גם למוצאי שבת.
למלווה מלכה...
כן. גם כשהגוף עמוס ומסוצץ מארוחות השבת, ההלכה דורשת לייצר רצף של קדושה. אז גם אם אין מקום בבטן, אפשר לצאת ידי חובה אפילו באכילת פירות. הדגש הוא לשמור על המסגרת ועל הזמן תוך התאמה לגוף.
איזו ארכיטקטורה שלמה. מדהים. מהרגע שמשה מתגבר על האגו, דרך זה שמשלם על החלון מהזעקה, המגנטים, המזגן, העופות, השתיקה לאבלים, ואפילו העוגה. התמונה שיוצאת מכאן היא שהאדם חייב לקחת בעלות מוחלטת על כל מילימטר של המציאות שלו. אנחנו מנווטים ספינה בים של אחריות.
נכון.
אבל ממש בסוף המסמך נזרקת איזה פצצה פילוסופית שהופכת את הכל על הראש.
הפסקה המסיימת מציגה היפוך קיומי ממש רדיקלי. אחרי שדיברנו שעות על כמה אנחנו אחראים לכל דבר, מופיע הרעיון שהכבחה מושך בחוטים.
שזה מטורף.
הטקסט מביא את הפסוק מתהילים, יושב בשמיים ישחק. הוא מתאר תמונה שבני האדם מנהלים תוכניות, מחשבים חישובים ומשלמים על שמשות שבורות, אבל בפועל, ההשגחה העליונה היא זו שמנתבת את כל המעשים האנושיים כדי להגיע ליעדים נסתרים. אנחנו מתוארים כמו בובות בקרקס שמנווטות מלמעלה.
אבל רגע, זה יוצר פרדוקס שפשוט אי אפשר להתעלם ממנו. הרי בילינו את כל הדיון הזה בלהבין את המשקל האדיר של האחריות שלנו. ראינו שאי אפשר להשתמש בפאניקה כתירוץ, ושאנחנו אחראים אפילו על כוח בלתי נראה של מגנט.
אמת, אנחנו תופסים את עצמנו כשליטים מוחלטים.
ואז באה ההכרה שבעצם מישהו אחר מושך בחוטים שלנו. אז אם בני אדם פוסעים בנתיב מתוכנן מראש, במסלול אלוהי שאין עליהם שליטה עליו, איך מתיישבת האחריות המוחלטת שלנו לשלם על חלון שבור, אם העובדה ששבירת החלון הייתה בעצם חלק ממחזה מתוכנן?
זאת בדיוק ההתנגשות. השגחה מול אחריות.
לגמרי. אם המגנט והחלון והאדם הם כולם בובות על חוט, איפה בעצם מתחיל הרצון החופשי ואיפה הוא נגמר? בוא נחשוב על זה. זה אתגר עצום שמהדהד מתוך הטקסט, והוא משאיר אותנו עם שתי אמיתות סותרות שצריך איכשהו לחיות איתן במקביל. תודה רבה על החילוץ העמוק של הרעיונות האלה. לכל מי שמאזין ומערר בשאלות הללו, נותר רק לטעות, ברגע קבלת ההחלטה הבאה שלכם, מי באמת לוחץ על ההדק?